ובני ישראל פרו וישרצו והרבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. צריך לדעת, הירידה של עם ישראל למצרים היא, יש לה תכלית, יש לה מטרה. זה לא סתם ירידה. הירידה היא לצורך עלייה. ומבחינה זאת שעם ישראל בא למצרים 70 נפש, ויצא משם 60 ריבו גברים, זאת אומרת, מיליונים יצאו משם במצרים. עכשיו, הדבר הזה דווקא היה במצרים, הריבוי הזה היה דווקא במצרים. זה לא במקרה הדבר הזה שהריבוי הוא במצרים. בא הפסוק מתאר שהיה ריבוי, איך אומרים, בצורה לא טבעית, משהו, אומר רש"י במקום, מה זה וישרצו, שהיו יולדות שישה בחרס אחד. זאת אומרת, כל אישה הסתובבה עם שישה ילדים בבטן. אתם עוד לא נשואים, נכון?
עדיין לא.
אני מאחל לכם לברך אתכם. תהיו בית אישה, תהיה לכם אישה, תביא לכם ילדים. זה לא פשוט שמסתובבים עם ילד אחד בבטן. קל וחומר, עם שישה ילדים בבטן. אבל תראה, זה היה תופעה, אבל האמת היא שזה דבר באופן אפילו טבעי זה אפשרי, למה? כי גם היום לפעמים נולדים תאומים, שישייה, זה גם רביעייה לפעמים. זאת אומרת, מבחינת היכולת הטבעית, זה דבר, אלא מה במצרים, כל אישה הייתה מביאה שישייה. אז היו עגלות במצרים, היו הולכים ככה ברחוב, שישייה, וואי, וואי. אני זוכר בצעירותינו, שהשם זיכה אותנו בהרבה ילדים. והיינו הולכים ברחוב, אז נאמר, כל שנה בערך היה לנו ילד. זאת אומרת, שהיינו נאמר שישה ילדים, אז הילד הגדול היה נאמר בין 7-8 נאמר, אז משהו כזה, והיינו הולכים ברחוב, אז אנשים היו נותנים את הראש, רגע, מה זה? מה זה המשפחה הזאת? זה לא...
זה פלא.
פלא, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי, אז מה? אבל כך היה במצרים. וכמובן, התופעה הזאת של הריבוי העצום גרמה למצרים בעצמם חרדה גדולה. מדוע? הדבר על הריבוי הזה איים עליהם. כמו שהיום יש את השאלה הדמוגרפית לגבי הערבים, אז אתם משתמשים בזה כטענה כזאת או אחרת, מבחינה דמוגרפית, אם אנחנו לא נעשה את זה או לא נעשה את זה, אז לא תהיה מדינה או משהו כזה. למרות שזו טענה שקרית, זה לא נכון. אבל הבעיה הדמוגרפית, הריבוי של שבט זר או עם זר בתוך מצרים, הוא גרם למצרים לחפש פתרונות לבעיה הזאת. איך פותרים את הבעיה? גם היום השאלה הדמוגרפית במדינת ישראל היא בעיה, איך פותרים את הבעיה? למי שיש כאן פתרון במקרה?
עושים יותר ילדים אין. עושים יותר ילדים אין.
יפה מאוד. אני מסווח מחר להתחתן, אבל להביא מיד ילדים. למה לא? למה לא? למה? מה מונע מאיתנו? מה מונע מאיתנו? רק רצון זה הכל. אתה רוצה, השם, זה איך שאדם רוצה. מוליכים אותו.
זאת היא השנה הראשונה, הבחינה הסטטיסטית, שבעצם ניצחנו אותם מבחינת ילודה.
סליחה?
זאת השנה הראשונה שבעצם גברו הלידות היהודיות על של הערבים.
הלידות?
כן.
זה רק ההתחלה, אני אגיד לך למה. כולם יחזרו בתשובה, זה מובטח לנו. עכשיו, כל משפחה מסורתית או דתית, יש לה הרבה ילדים. למשל, בדור שלפנינו, שהערבים שלנו היו בגלות, המשפחה היהודית רגילה הייתה 10 ילדים, 8 ילדים, למשל אורי, זכרונה לברכה. היו בגלות, למרות ששם התברואה והרפואה וכל זה לא הייתה אוהב, בדרך נפטרו כמה ילדים, אבל המשפחה רגילה הייתה ברוכת ילדים. כן, למה? כתוב בתורה שאדם כל זמן שהוא בריא, הוא יכול להביא נשמות טובות לעולם, אז יעשה את זה. בשביל זה אנחנו נולדנו, להמשיך את השרשרת. את הנצח, הנצח בא לידי ביטוי על ידי שרשרת הדורות. טוב, אבל לאט לאט, לא חשוב, זה ישתנה. כולם יביאו הרבה ילדים, ואז במילא לא תהיה השאלה הדמוגרפית. למה אנחנו נהיה כאן רוב? חוץ מזה, שיבואו כל היהודים בעולם גם, גם הם יחזרו בתשובה. אז יהיה כאן כמה עשרות מיליונים. שאלו אותי למה כמה עשרות מיליונים. עשו חשבון, כל משפחה, 10 ילדים. לנו יש 12, קצת יותר, לא משנה, אבל ממוצע 10 ילדים. אז הדור הבא, כמה זה? 10 כפול 10, כמה זה?
100.
הדור הבא 100. אני אומר כאן, בצנעה אני אומר, אני יודע, המשפחה שלי, שהיא לא מי יודע מה, אנחנו כבר לא רחוקים מה... אם אני רוצה היום, לקחת את המשפחה שלי עם החתנים, אני צריך אוטובוס, כמעט 2 אוטובוסים. זה כבר לא פשוט. זה לא... ואותו דבר הדור הבא והדור הבא, תעשו חשבון מכפלה. 10 כפול 10 כפול 10 כפול 10, כמה זה? 4-5 דורות, כמה זה? אני לא, אין לי ראש מתמטי, אני לא יודע בניין. אבל 10 כפול 10 כמה זה?
100.
100 כפול 100 כמה זה?
100 כפול 100 זה כבר 10,000.
10,000? 10,000 כפול 10,000?
זה כבר מיליון.
משפחה אחת, מיליון.
אז כדאי שנוציא רישיונות על אוטובוס.
אה?
כדאי שנהיה נהגי אוטובוס כל אחד. נוכל לקחת את המשפחה.
חייב להוציא רישיון לאוטובוס. יכול להיות שצריך בסוף רכבת.
אז לקחת בחשבון את תחיית המתים.
או, אז בכלל. נכון, זאת היא הבעיה שהעסיקה את המצרים הדמוגרפית. זאת תופעת פלא כזאת, שכל אישה מביאה 6 ילדים. בהמשך, הם מנסים לפתור את זה בצורה לא נכונה, את העניין של הדמוגרפיה. אנחנו בדמי, מסכת דמי. אני נזכר שהיה לנו כמו הרבה ילדים, אז הציעו לי פעם באיזשהו שלב לחזור לקיבוץ. ואמרו לי, תראה, הקיבוץ היום לא, היום זה, הפעם זה היה נהוג ככה, שהילדים היה להם חדר, בית ילדים, והקיבוץ טיפל בילדים, וההורים הלכו לעבוד, זה היה ככה. אז אמרו לי, תראה, והבתים, חלק מהבתים היה בצורת רכבת, רכבת, זאת אומרת, זה שורה של דירות. וכל ילד שיונבא עליי במשפחה, התחילו הלינה בבתים, אז כל ילד קיבל לך, חצי חדר, חדר. אז אמרו, דוב עליה, אם אתה תחזור לקיבוץ, תקבל רכבת שלמה. 6, 7 חדרים, אחד אחרי השני. אולי אני יודע. אבל בציבור החרדי במיוחד יש להם המון ילדים. המון ילדים.
ממוצע של שבע.
מה?
ממוצע של שבע. שבע ילדים.
כן. עכשיו, בשנה הבאה, מה יהיה? שמונה.
זה, האמת שהחרדים נשארו בשנים האחרונות, שזה מאוד גבוה, מה ששינה את כף המאזניים, זה דווקא החילונים.
התחילו להביא ילדים.
כן, התחילו להביא יותר ילדים, ממוצע של 3.8.
בטח. כן, 3.8.
שזה כמעט 4, שזה...
יפה מאוד. ככה צריך להיות, יותר מזה. זה עוד לא, כשהם לא חזרו בתשובה. מה יהיה כשהם חזרו בתשובה? בעזרת השם. אנחנו בדמאי פרק ב'. פרק ב' או א'?
ב'.
משנה ב'. כן, דמאי, זה אמרנו שזה בעיה של אדם מפריש דברים, אבל ההפרשה שלו היא מסופקת. עם הארץ, הוא לא... המקבל עליו להיות נאמן. זאת אומרת, הוא מחליט להיות אדם נאמן על התרומות ומעשרות. המקבל עליו להיות נאמן, מעשר את שהוא אוכל ואת שהוא מוכר, ועת שהוא לוקח, ואינו מתארח אצל עם הארץ. מדוע? כי הדברים שם אולי לא מופרשים. בוא נראה. המקבל עליו להיות נאמן, עם הארץ המקבל עליו להיות נאמן על המעשרות שלא יהיו פירותיו דמאי, מעשרת שהוא אוכל, צריך הוא לקבל על עצמו לעשות כל מה שלוקח מעמי הארץ לאכילתו. ואין צריך לומר את שהוא אוכל מפירות שדותיו, פשיטה שהוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. מעשר הוא את האוכל, צריך לקבל, כן, ואת שהוא לוקח על מנת למכור, אז הוא גם כן צריך להיוודא שזה מפרשים תרומות ומעשרות. ואינו מתארח אצל עם הארץ החשוד על המעשרות, שלא יאכל ולא ישתה אצלו. וצריך לקבל על הדברים האלה ברבים, היינו בפני שלושה אנשים, שיעידו עדים נאמנים שקיבל הדברים האלו ברבים, ושהוא רגיל בהם תמיד, הרי זה נאמן על פירותיו לומר, מוסרים הם. היום יש משגיחים וכל מיני כזה, אבל פעם לא היה דבר כזה, היה לה תווית כזה. נאמן. אני נאמן.
מה?
רק להם
שהם
מחשבים נאמנים,
משגיחים
את כולם. כן, יום החלופה זה משגיחים, הרבנים. רבי יהודה אומר, אף המתארח אצל עם הארץ נאמן. למה? כלומר, שבתחילה אינו נאמן עד שיקבל עליו שלא יתארח אצל עם הארץ. אבל אם עבר ויתארח, אינו מפשיל בזה את נאמנותו, אמרו לו חכמים, על עצמו אינו נאמן. עדיין הוא נאמן על עצמו, כלומר, על מה שאוכל או מוכר בביתו, עד שיביא עדים שהוא נוהג לאשר הכל, וזה מה שנקרא היום תעודת הכשר. תעודת הכשר. כיצד יהיה נאמן, זה אמר לי, הבן שלי הלך לזה, עבר באיזה עיר באזור תל אביב, והוא רוצה לקנות, מה הוא רוצה לקנות? חלות. הוא בא, הוא מחפש תעודת הכשר, אין לו. אתה בא לחנות. אז הוא אומר, אתה רגע, אתה אין לך הכשר ל... הוא אומר, לא, תסמוך עליי, אני נאמן. כן, בא לחנות, גר בו. הוא אומר, אני לא יודע. לא אמרת לפני שלושה. אולי הייתה לו תעודה, זה היה במקום הנאמנות הזאת, כן. כיצד יהיה נאמן על אחרים? כיצד נאמינו על מה שהוא אוכל אצל עם הארץ שהתארח אצל שהוא מוסר, אצלו שהיה מוסר, וחשוד עם הארץ להגיש לו דברים שאינם מוסרים, וגורסים כיצד יהיה נאמן על אחרים, כן, פירוש הדברים, על עצמו אינו נאמן, קל וחומר על אחרים, כיוון שהתארך אצל עם הארץ, אינו נאמן לומר שמה שאכל אצלו היה מוסר, משהו נגיע בעדותו. ואם אינו נאמן על מה שהוא אוכל, כיצד יהיה נאמן על אחרים? בוודאי שלא. שהוא לא יאכל, יאכיל אחרים דברים שאינם מוסרים, ואין הלכה כרבי יהודה. נאמן. נאמן זה מדרגה, אדם נאמן. אורות, רבותיי. אנחנו באורות. דף קוף מם גימל. פרק ב'. קשר היחיד והכלל בישראל. ואיך אנחנו מאבים ומתחברים לכלל ישראל? מישהו מעוניין להתחבר לכלל ישראל? בוא נראה, זה הפרק הזה עוסק בדרך שצריך, אפשר או צריך להתחבר לכלל ישראל. כנסת ישראל מיוסדת היא כולה על בסיס של המוסר האלוקי העליון. על כן, כל התנסות מוסרית הנמצאת באישייה הפרטיים מוסיפים לכוח לכנסת ישראל. ולהפך, נפילת מוסר וכל רשע לפי ערך הכיעור והרע שבתוכו, כך היא מחלשת את כוחה של כנסת ישראל ואת היחס שיש ליחידה אל כלותה. זאת אומרת, החיבור, החיזוק של עם ישראל הוא בא לידי חיזוק העניין המוסרי. וככה גם החיבור של הפרט אל הכלל, על ידי זה שאדם יותר מוסרי ויותר מתחבר אל הכלל. וההפך, כשאדם הוא לא מוסרי, הוא מתנתק מהכלל וגם מחליף את הכלל. רק מחליף. באופן קיצוני היום, למשל, אדם שהוא ממש פושע, מנתקים אותו מהכלל על ידי זה ששם אותו בצוהר פשוט. אז הוא מתנתק פיזית מן הכלל. אבל כאן מדובר באופן כללי. כל מעשה טוב, כל מחשבה טובה, כל דבר טוב מחבר אותנו אל הכלל, מרומם את הכלל. כל דבר ההפך, חס ושלום, מחליף את הכלל, נתק אותנו מהכלל. לכן דווקא תשועת ישראל, תלויה בתשובה. אתה עוד מה אתה אומר, הכל תלוי במכון מאיר, תשובה. וההטבה המוסרית במעשה, ברגש ובשכל. ולא כן תשועת עם אחר. זה לא תלוי, הם יכולים להיות רשאים. כן? ישנם עמים כאלה שהכוח המדביק אותם הוא דווקא איזו שאיפה כללית של רשע. לדוגמה, הפשיזם. כן? באיטליה היה פעם מוסוליני. הייתה לו אידיאולוגיה שלמה. כמה שתכבוש עמים אחרים וכל הדברים האלה, אז יהיו נתלכד יותר, נתחזק יותר וכל זה. של חפץ המתגברת ללא שום אידיאל של צדק, וממילא הוא מלא רשע, לפני שמשהו דוחק את רגלי יתר העמים, וזה כאילו הוא מאחד את העם שלו. אשר יבוא עמהם במגע, הוא דבר שאין בצדק עליו יסוד נכון. כמה מלחמות היו שעמים אחרים רצו להשתלט על העמים האחרים. אתן דוגמה, באירופה, רוסיה השתלטה בשעתו הקומוניסטית על עמים שלמים. ואותו דבר לאורך כל הדורות, אימפריות השתלטו על אחרים. כל זה במזה מגמה של רשות, שיאבדו את החירות שלהם, את התרבות שלהם, את השלטון שלהם, אם כן הוא מיוסד כולו ברשעה. על כן יכולים הם להיות מתחזקים גם כן על ידי הגבורת הרשע, לגבי העמים האחרים הכוונה, לחזק את אגודתם על ידי איזה זדון. לא כן הוא בכנסת ישראל. את היחס שיש ליחידים שבה אל כללותה אי אפשר לתלות בשום חוק אחר, כי מחוק העליון של אהבת הטוב היותר נשגב, בזה אנחנו מעדכים את הקשר ומחזקים את האומה. שהוא עומד להימלא במילוי שאיפותיה היותר פנימיות של כלליות האומה. על כן, כל המעשים שהם נובעים בדרך ישר, או גם בדרך משובה מהטוב העליון, אינם מחזקים את כוחה, והעזיבה שלהם מחלישה את כוחה. אם כן, זה לא להגיד, זה תלוי בהם. תלוי בכל אחד מאיתנו. כמה שאנחנו יותר טובים, יותר מוסריים, יותר ערכיים, יותר הולכים בדרך השם, דרך התורה ומצוות, אנחנו מחזקים את מי? יפה, מה שמתם לב שהעם ישראל יתחזק ברגעים האלה?
כן.